אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
שלום דלק ידידי.
את יודעת שאנחנו אחרי כמעט 10 ימים של גשם בלתי פוסק, וזה לא רגיל, זה ממש לא רגיל. אני לא רגיל, לא רוצה להגיד זקני צפת ולא זקני תל אביב, לא ראו כזה גשם, אבל באמת לא נראה רצף כזה של גשם. ואתה חושב על האדמה הרבויה הזאת, שקיבלה, מנסה להגיד לנו, היי, די. זאת אומרת, הבנתי, אני לא צריכה יותר, אני לא יכולה להכיל יותר. ומגיעים עוד גשם ועוד גשם ועוד גשם, ויש איזו תחושה שהוא מנסה לשטוף פה משהו קשה נורא שקורה פה. ויש איזה, והניסיון הזה הוא... וזה מזכיר לי את השיר של יהודה עמיחי. אנחנו לא יכולים להתחיל פה תוכנית ולדבר על מים וגשם והתארות בלי להתייחס למה שקורה. אז נתחיל בשיר המאוד מאוד כואב הזה, גשם בשדה קרב. גשם יורד על פני רעי, על פני רעי החיים אשר מכסים ראשיהם בשמיכה, ועל פני רעי המתים אשר אינם מכסים עוד. השיר הזה הוא חזק בעיניי, כי אני מכיר את התמונה וראיתי אותה יותר מפעם אחת. יותר כואב למות בחורף.
מלחמות גם לא קורות בחורף, אני חושבת.
בדרך כלל לא, כי בעבר היה עניין של... לא, האווירות של הטנקים. טנקים לא יכלו לנסוע, גם הפילים היו מתקשו, אבל היום הטנקים עוברים כל מכשול, שום דבר לא עוצר את המלחמות. בוודאי כשחלק גדול מהם מתרחש מלמעלה.
כן. מאיפה להתחיל לקחת את הדבר הזה? קודם כל, אני שומעת גם בחוץ וגם בתוכי, בתוך הימים הגשומים האלה. אתה יודע, המילה גשם, בעברית, כמרחב שהוא מרחב צחיח, קשור לפועל להגשים. עלה והגשם.
עלו נעלה.
עלו נעלה. והגשמה היא סוג של קצה הביטוי. אתה עושה משהו איזה זמן, ואז אתה מגשים. כך זה נתפס. יש בזה משהו של התעלות. כמו שמטר קשור במטרה. אתה מגשים את המטרה שלך כשיורד הגשם. וזה רק מראה, ככה אני אומר בסוגריים, את הקשר שבין גיאוגרפיה ומילים. אנחנו טבולים בנוף מולדתנו, נוף קיומנו הפנימי הוא פועל יוצא של מה שאנחנו רואים בחוץ. זה לא כמו שהבריטים מדברים על הגשם כאיזה זוטות או הבלים.
מטרד קבוע.
מטרד קבוע בדיוק, וגם ההוויה הפנימית היא כזאת. ואני חושבת על הימים האלה של המלחמה, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ביום האחרון של ינואר, שנת הדרקון שלפנינו, הסינית 2024, שכבר כמעט 120 ימים המלחמה הזאת מתרחשת סביב וגם בתוכנו. ואני לא מכירה מישהו אחד שלא מתעניין במזג האוויר וחושב, כמו שבשיר של אריק איינשטיין, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ, או אלה שמכסה אותם האפר הגשום, והופך את המכסה שלהם, את השמיכה שלהם, לשמיכה בוצית, שיש איתה גם התחדשות וגם פריחה, וגם חיטה שצומחת שוב, וכל הקלישאות הנכונות האלה. ואי אפשר שלא לומר תודה לגשם, ואי אפשר שלא לחשוב על המידתיות של ההצפה של הגשם, ואי אפשר שלא לחשוב שגם האויב שלי נרטב כמוני, וגם אני נרטבת כמו האויב, ואחד הביטויים, אם רוצים ללכת על המקום הזה, כתרגול הפוך של חמלה, תמיד אנחנו אומרים, השמש טובה לכולם באותו אופן, היא מחממת באותו אופן, והגשם מיטיב אבל גם מטביע או מציף את כולם באותו אופן. ואם רוצים לחפש הזדמנות לראות איך אנחנו כולנו נשתפים באותו נהר של קיום ואחראים לו באותו אופן, אז כדאי שנעצור כאן ונבדוק את עצמנו.
את לא יכולתי להימלט מההקשר של ניסיון של צהל להציף את המנהרות במים כדי להטביע את אויבינו, שמותר כבר לגלות שהוא לא ממש, הוא לא ממש צלח. אולי טוב שכך, כי זה נורא נורא, א', זה, אנחנו בוודאי פה לא מטיפים להטביע. ובוודאי כשמטביעים גם בטעות את אנשינו, שאפשר להבדיל בין חטופים למחבלים, והסיפור, פשוט הבנתי שאנחנו יכולים להפוך באחת את עזה למקום חרב לגמרי, כי אתה מציף את המנהרות במי ים, אין מי תאום, לשנים ארוכות, 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 ושממה ותולו.
כן. כן, אז מחזיר אותנו גם למחשבה על גשם שהוא לא מוסט בידי אדם. גשמי ברכה, אנחנו אומרים, מתפללים לגשמי ברכה, אבל גם לגשם בעיתו. וגם בגשם במנתו. יש מנות של גשם שהן לא מיטיבות איתנו, כי באמת אי אפשר להכיל את כל זה. כמו את הטוב, אי אפשר הרבה להכיל את הטוב.
אני זוכר שבגלי צהל הייתה מדברת קרנית צעירה בימים שבאמת שנה שכונה מאוד, והיה יורד סוף סוף גשם, והייתה אומרת, או, אבל מחר, מחר יהיה נפלא, מחר השמש זורחת, מחר הגשם הזה יפסיק, וזה, הייתי נוזף בהם, אומרים, אנחנו צריכים כל טיפ, כל טיפה, זאת אומרת, הבנה של גשם. את מבינה אותי בתור מי שבקובע אחר, גם חקלאית, אז את מבינה את הצורך הגדול הזה בהגשמה דרך גשם.
כן, וגם לומר, אולי ככה מפה נצא לשיר, שכמו בשיר של לאה גולדברג, הירוק היום ירוק מאוד, אז לחקלאים זה טוב, ולך זה אפור בענן או לי, שלא טוב לנו. הגשם כמו כל דבר, המים כמו כל דבר, יכולים למלא אותנו ולאפשר לנו את החיות, ואנחנו 70% גשם בעודנו מדברים כאן, אבל יותר מדי מזה, אנחנו טובים.
רדיו מהות החיים.
מהות החיים.
24 שעות ביממה.
הייתי רוצה לקחת אותנו לטיול קטן במחשבת סין. המחשבה הסינית, אתה יודע, דליקה, הדיקור הסיני, או הפואטיקה הסינית, או בכלל, תפיסת העולם הסינית הדאויסטית, מסתכלת על האדם כחלק מהטבע, לא רק שהוא יוצא אל הטבע, כשיש קלניות, או כשיש פרחים אחרים, ואז הוא חוזר הביתה, אלא איזשהו מיזוג שהוא ממש גופני. הטבע הוא אני הוא הטבע, והריפוי הוא דרך הטבע, וכך הלאה. ואפשר להתבונן בגלגל הזה של עונות השנה, נאמר באביב, קיץ, חורף, אביב, קיץ, סתיו וחורף, בגלגל הזה, לא רק בצד הפיזי שלו, כמה אור יש, או כמה חום יש, או כמה גשם יש, אלא גם כתנועה רוחנית. כי באביב הדברים בוקעים. יש איזה זמן של חיזור, זה זמן של אהבה, זה זמן של עצים שהם ירקרקים באמיריהם, זה זמן של פריצה, של גבולות, זה זמן של נאורים, משהו מאוד חי ומחפש את
הזמן,
פראי, פראי ופריוני, כן, כזה, של טרום פרי בטן, או במרחב הזה של החיים. זה דבר שקורה בקיץ, סליחה, באביב, כתחילת הנאורים. לאחר מכן, באביב, בקיץ, הפירות בשלים, כן, בשלים בסל, פרי הבטן מבשיל, יש איזה מתיקות, יש איזשהו שפע, השמש בצוהרי היום, יש הרבה מאוד תנועה וחיות, שזה לב שפתוח וגואה וכו'. ואחר כך, כאשר השמיים משתנים ומגיע הסתיו, והעננים נודדים, והחלזנות, והחצב, ומתחילים לנשור עלי העץ, יש איזושהי איכות של התמעטות, של נשילה, של פרידה, העלים נפרדים מן העץ, משהו מאפיר בתוך הלב שלנו בסתיו. זה הסתיו עם הענן, יש הרבה נוסטוס, הרבה געגועים בסתיו, וכל זה מתכנס ויורד ונופל בתוך החורף. שהחורף הוא המקום הפנימי, הכי מוכמן, לב האדמה, המימיות, החושך הוא בסיאו והאור הוא הכי מועט. וזה זמן שמצד אחד אחרי הנשירה הזאת של העלים, אפשר לומר שהחורף הוא גם זמנו של המוות, המוות הגדול, אבל באותה נשימה, כמו שאנחנו יודעים שקורה במחשבות האלה של המזרח, נקודת המוות היא נקודת ההתחלה של החיים. כלומר, במקום שמסתיימים בחורף, זה זמן לא רק למוות, אלא גם זמן של עיבור והתחלה, וכל זה חוזר אחר כך אל האביב. ודוגן, מורה הזן דוגן, שהוא בן המאה ה-13, כותב שיר, הרבה מאוד משירי השירים, שירי ההייקו, הם נוגעים בטבע, נוגעים בנו, לא באופן מטאפורי, אלא מתרגלים את תשומת ליבנו אל העולם, וכך הוא כותב. אביב, פרח, קיץ, קוקיה, סתיו, ירח, חורף, כפור השלג, קוץ צלול.
יש משהו שהוא בחוכמת המזרח, שמתייחס גם למזון שלנו לפי עונות השנה.
נכון.
אנחנו אוכלים,
נכון.
אוכלים אחרת. נכון. אנחנו כבר למדנו את זה, כאילו אנחנו מכירים את זה. אנחנו בחורף נאכל ירקות שורש, שורשים.
בדיוק. וככה אנחנו מבטאים את הקשר שלנו למוקד.
יש
עמוק באדמה. משהו שבא מעומק האדמה. אחר כך עונות אחרות אנחנו אוכלים את מה שבא מהצמרות. זה מאוד מאוד נכון. אבל אני רוצה ללכת איתך עוד לעשות עוד מסע דרך המשקפיים של מזרח אסיה. עכשיו דיברנו על עונות השנה של הטבע. אפשר לראות את אותו דבר מתחולל גם בעונות השנה של האדם. כי באביב אנחנו מדברים על אביב הנאורים, ההתחלה. בקיץ אנחנו בשיאנו, כשהשמש בשיאה, האלם הצעיר הוא הזמן שהוא לוקח על עצמו את המחויבות של המשפחה, של העבודה, הוא מתמקם, הוא נמרץ, הוא עסוק בלמצוא את מקומו בעולם, ולהחצין את עצמו, בצורה ככה להתבלט. ובסתיו, זה הזמן שבו השיער מאפיר, הזקן יושב בצד הדרך, אתה זוכר, הדרך הרחמות וכו', הוא יושב בצד הדרך, הוא כבר מעט. הוא עושה את העבודה המתבוננת, הוא עושה רפלקציות. הסתיו זה העונה של הרפלקציה. אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים מה עשינו, מה הגשמנו, מה לא הגשמנו. זמן של חשבון נפש, כמו שאנחנו עושים חשבון לממגורות שלנו.
לא בטוח, אם הוא זקן חכם, הוא רק מתבונן.
כן, אבל זה בא באופן רפלקטיבי, כי אתה מסתכל דרך נכדיך ואתה רואה את עצמך, אתה רואה אנשים שהם כבר לא איתך, ואתה מבין משהו מהסייקל הגדול הזה של הקיום, והעונה הזאת של הסתיו, מה שיונג קרא לזה, האחר הצהריים של החיים. זו תקופה מאוד מאוד מיוחדת ברוחניות של האדם, והחורף זה הזמן שבו משהו, אפשר לומר, השמש שוקעת של האדם בתוך חייו, והוא מצטרף אל אבותיו כגל שמצטרף לתוך הים, או נבלע בתוך האדמה עם מותו. זה המעגל הזה שקורה לא רק בעונות השנה, אלא גם במחזור חייו של האדם. ועוד אפשר ללכת לקחת רזולוציה אחת יותר עדינה, אפשר לראות את כל המעגל הזה, אביב, קיץ, סתיו וחורף, ממש כפעימה של יום אחד שלם. הבוקר זה האביב של היום, הצהריים הזנית זה הקיץ של היום, אחר הצהריים זה הסתיו, והחשיכה זה הזמן של החלום והמיטה. והחשיבה הסינית רואה את הקטן כמו הגדול, ואנחנו ממש כמו פרקטלים של כדורי שלג כזה, שיכולים לראות את עצמנו בפרספקטיבות שונות, בפואטיקה מאוד מאוד יפה.
מהות החיים.
הגשם הראשון, אלפי רבבה רעננות בלי עוד של קין, והדווי לא ילחש עוד לנפשי, אני המלך, לא יגיד עוד אני השליט, כל טיפה וטיפה היא זיקה ביני ובין הדברים, זיקה ביני ובין העולם, וכאשר הלילה מעלה את התהום, התהום מעלה שדות וגנים.
איזה יופי.
אלופת עולם.
משהו, כן. היא רואה דברים בדקות, אפשר לשמוע את הפנינים של הגשם, טובים בה את ההמשכיות, ההסכמה, להיות מוטלים ככה ולהיוולד.
הייתה לי חוויה עכשיו, הייתי לא רחוק מפה, 40 דקות טיסה, והתחילה שערה מרחוק, הייתי במקום מעובה יחסית, והתחילה שערה מרחוק. וראיתי את העננים, אני לא יודע אם צריך לראות, כי את על הקרקע כל הזמן, אבל רואים את הגשם, רואים מין ענן של גשם. היה לי חבר שהיה איתי שהוא עושה מופעי ענק כאלה, אומר, אפשר להקרין על זה, אפשר להקרין, זה היה מסך, ממש מסך של גשם, ולאט לאט הוא התקרב, והתקרב, 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 ושטף אותנו באמת חוויה של
בשמיים.
פעם בחיים, כן, וברקים, כאילו, כן. ורעמים, כן. והארץ רועדת.
אנחנו חושבים שעננים זה מקום כזה מתוק של צמר גפן, שאפשר לבוא ללקט שם, אבל זאת ממלכה שלמה, יש להם שם מערכת שלטונית שצריך עם הרבה אותיות, מילים שהם הרבה אותיות.
ומשתנה כל
הזמן. סטרטופר.
כל הזמן.
וענני נוצה, ועננים כאלה, ועננים אחרים, באמת המדע של המטאורולוגיה הוא מורכב ומשעשע, אבל באמת הרבה דברים מתרחשים שם, שלא כל הגשם שיורד עלינו, למשל, בסופו של דבר גם נשאר, חלקו נשאר בשמיים, ו...
רוני סומק, כותב שיר שממש מדבר איתך. אהבה היא כפית שערה, הננעצת בשמנת ביתנו של ענן. גשם, גשם בו.
גשם בו. נצא לשיר?
קדימה.
קדימה.
שלום לכם, שלום למצטרפים החדשים, ושלום לאלה שאיתנו כל העת. איתנו זה דוקטור אושרי, אני דליק. כן, נעמה.
דיברנו קצת על סין, דיברנו על אוכל, דיברנו על חורף, דיברנו על עונות השנה, קצת, רק ככה לתת איזה שהם נקודות למחשבה, או נקודות למשען. הסינים אומרים שבחורף כדאי ללכת לישון מוקדם ולקום מאוחר, וגם בשבילך דליק. והכל הם אומרים צריך לעשות בהתאם לאור השמש. ממש לרכז את הרצון, כאילו קבור, כאילו חבוי, האנרגיה מופנית פנימה. ויש להם כל מיני עצות גם, שמצויות בהוראות לקיסר, או בכלל לאדם. למשל, זה נשמע קצת פולני, אבל אומרים, לא כדאי להלך בחוץ. אולי לא כדאי להתקרר. הנה, אתה משתהל. לוודא ששערי הביצורים שלך, בבית, בחדר, נעולים. החורף הוא זמן של הסתגרות, ולא סתם הסתגרות בתחושה, אלא גם... במעשה, לסגור את הבית, לסגור את הגבול, את ביקורת הגבולות, לסגור את הסמים, ולהתכונן בתוך ההסתגרות הזאת, כמו שזרע מתכונן בחורף, בתוך כדי זה שהוא סופג את המים, הוא רואה בקצה החורף גם את האביב. והאדם, באופן מטאפורי, מכין את המחרשה ואת כלי העבודה, ובעלי התפקידים סביב התנור, משחיזים את כליהם, מזמינים לעונה הבאה, והאיש שנמצא בתוך הבית, הם אומרים, טוב שהוא יתחמם, כי החורף זה זמנם של הכליות, כאוגרי המים בתוך הגוף, כליות שאחריות על ההזנה שלנו, הזנה רוחנית והזנה פיזית. אולי זה יעניין אותך, אבל כדאי להימנע בחורף מלעשות להוציא אנרגיה לשווא, ואפילו כדאי לחדול ממיניות בחורף, אומרים הסינים. כדאי לנוח. אני יודעת שאתה לא תאהב את זה, אבל זאת ההמלצה.
לא מקבל.
ויש משהו של איפוק, של משהו של הסתגרות ושל איפוק, שוב, כאנרגיה, כמנוחה, כמחשבה על העתיד לבוא, משהו שיש בו איכות של אגירה, של תמצות, התמציתיות של החיים. לא כדאי לעשות עניינים שהם כרוכים באתגור האנרגיה, הבזבוז שלהם, המטענים שלנו, במובן של הכליות כמטעני האנרגיה של הגוף. והחורף מתכתב גם עם הלילה. המימד הזה של החורף, יש בו, תחשוב על תרבויות שיש להם הרבה חורף או הרבה לילה, יש משהו אחר בהלוך על נפש, של מפגש עם העולמות הפנימיים הרדומים, העולמות של המחשפות, העולמות של הדמיון.
שוודיה, סוף אוגוסט.
בדיוק.
אנשים מסתגרים להסתגר. נעים בדיוק. עם שקיות חומות וקונים משקאות חריפים לקראת החורף המתקרב. חשבת על זה, נעמה, שאצלנו, מדינת קיץ טיפוסית, אבל אנשים שבאו לפה, אנשים, אנחנו מדינה צעירה, אנשים שבאו לפה באו ממקומות שהם, חלק מהם לפחות, עם חורפים מתמשכים, כל מזרח אירופה, וזה פשוט...
זאת הסיבה שיש בישראל, באופן לא ברור בחלוטין, גגות רעפים.
נכון, השלג יוכל להחליק, ולא יערם.
נכון, אנחנו מאוד לא דומים בעניין הזה למרחב האמיתי שלנו. וזה רק מראה לך ככה, כמה דיברנו קודם על להסתכל על הטבע, באופן לא מודע כחלק מאיתנו. אדם שחושב על מה זה בית, במקום שזה לא הבית שלו, לוקח איתו את התבנית של המולדת, בהתאם למילימטרים של הגשם, או לשלג, או לשמש שיש בו. אז זה, אנחנו אחד עם הדבר הזה. כן, אני חושבת שבחורף יש לנו זמן, או בחורף האישי של האדם, שזה הלילה או המוות, יש לנו זמן להתחדש, לחשוב על המיטה כהתחלה, מיטה בטף כהתחלה, לראות מה נסגר ומה נפתח, ובכל לילה לאפשר לחורף להציף אותנו. ובזמן הזה להקשיב לאנרגיה הזאת שתהיה בתואם עם העולם בחוץ.
עוד שיר אני רוצה לקרוא לך, של משורר שאולי את מכירה, אני לא הכרתי, סיימון פטיפר, עם תרגום של דרור גרין, גשם. ברור ששום דבר לא יכול לקרות עכשיו בעולם הזה, כשהאוויר שבין שמיים וארץ לח ונוטף מים, מטפטף, מזרזף, נסחף מטה. מי היה יכול לטפח עכשיו אפילו שאיפה אחת? האם יש איזו יהירות שהמים המרקחים האלה לא יכניעו וימוססו? אפילו הצליל המימי רך ושקט, בנופלו, מחליק את כל מה שצורם, מרקח את מה שקשה, מלטף את כל מה שסגור. דבר לא יידרש מאיתנו ביום מה, לא טוב אני הזה, המנחם מנדיבות, ללא דרמה או הכוונה. יום זה של שלווה הוא רגע ארוך של מחילה. אז הנה שיר שעושה ההפך ממה שאנחנו מדברים עליו. הוא לוקח את הגשם ואומר, הנה, והגשם יבוא וישטוף כל כאב. ויש לו גם תכונות נפלאות בחורף הזה, לא רק הסתגרות וקורבן.
הסתגרות היא לא דבר רע. הסתגרות במובן הזה של הסיני זה הסתגרות של להיות בתואם עם הדברים. זה כמו לומר, אם תרוץ בחוץ כשיש גשם וקר, פשוט תתקרר. זה לא הסתגרות.
רץ גדליה הוא בו שנתיים, והמעיל זה הפרביים.
כן. אני חושבת ששוב, גשם באמת זה לא טוב ורע, כמו אדמה לא טוב ורע, אדמה היא גם המקום שממנו באנו, וגם המקום שאליו אנחנו חוזרים, והשמש יודעת גם לחמם וגם לשרוף, אין איכות של טוב ורע בדברים. אני רק רוצה, פתאום ככה עולה לי המקום של הגשם גם בצד של התרבות, מעבר לצד של הפיזיות וכו'. אתה יודע שבעולמות של מזרח אסיה, המונסון הוא חבר קרוב, הגשמים שלא מתפזרים כאן רק בתקופה הזאת, או יש שטף, אתה לא יכול בעצם לחיות, לצאת, יש התרגולים דרך אגב של הנזירים בעונות הגשמים, הם הסתגרות לא מפני הקור, אלא מפני הרטיבות, ובאקט החניכה של הבודה, שהוא היה באזור מאי, בירח המלא, זה תמיד בירחים מלאים, היה בתקופה הזאת של מונסונים גדולים, ומי שעזר לבודה להיות, לשבת בחוץ, אבל עדיין לא להירטב, זה הנחש מוצ'לינדה, נחש, הנחשים שבאו מהמעמקים, שזה אזורי החורף, יש אוקיינוסים מאוד גדולים, קוראים להם נאגה, הם עוצרים באלף את החוכמה העתיקה, הם יורדים אל המעמקים, ומהמעמקים האלה הם שולים את החוכמה העתיקה, הוא אחד הנחשים האלה, והוא הקיף את הבודה שבע פעמים, שאחר כך הפך לשבע הצ'קרות, והוא רואים את זה בהרבה מאוד איקונות וציורים, הוא שוחח עליו, וכמו איזה ראש של קוברה כזה, הפך למטריה מאוד גדולה, שאפשר לבודה לעשות את המהלך הזה, והאקט הזה, שאחר כך בעצם מוכתר כאקט של הטבלה, הוא הוטבל על ידי מי הגשם, הגשמים, או המפגש עם המדיו הזה של הגשם, זה הפך אותו מאדם פשוט לבודה, באופן מאוד דומה לטקסי ההטבלה שגם נעשים באמצעות המים, בתרבויות אחרות, בנצרות אנחנו מכירים את זה וכך הלאה. כלומר, אנחנו לוקחים את האלמנט של הגשם שהוא לא רק מרווה והוא לא רק מטביע, אלא הוא גם, יש פה מים שיש בהם קדושה, שאנחנו מכירים את זה, קדושה של חניכה. חניכה שמתאפשרת על ידי כניסה לתוך המים, או במילים אחרות, כניסה לתוך המעמקים. מים זה מימי הלא לא מודע שלך. אתה עושה טרנספורמציה אחרי שאתה נכנס פנימה, ואתה שולה מזה משהו אחר, ומתפתח בתוך התהליך שאתה עובר. אז זה נורא יפה לראות את כל המימדים האלה של הפואטיקה, יחד עם הטבע, יחד עם התהליכים של האדם, התהליכים של התרבות. הכל שזור במבט אחד פנורמי.
אז היה לנו איש תחת עץ,
גפן.
שמיים, ארץ, לא, עץ הבודי.
כן, כן.
ומים, והתאמות האלה.
נכון, והנחש נכרח סביב הגוף שלו שבע פעמים, והוא אחר כך ממש נולד כמו ילד, זאת אומרת, זה ממש אלמנטים שלקוחים מתוך טקסי חניכה.
תראה אבל את המיתוסים האלה. אצלנו הנחש, יש לו תפקיד אחר. זאת אומרת, הוא מפתה והוא זה, אבל גם הוא מעביר אותנו אל החיים האמיתיים, מאיזה חיים שמימיים לא קיימים באמת. הוא מחבר אותנו למציאות.
אז פה, באמת, בתרבות ההודית, יש אוקיינוסים מאוד עמוקים, שהם אוקיינוסים בתוכנו. החיפוש הבודיסטי הוא תמיד הולך פנימה למקומות העמוקים, כי שם יש גם את האוצרות. ויש לאוצרות האלה שומרים שאתה צריך לעבור אותם כדי לקבל, כמו בכל סיפורי האלכימאי וכולי. אז הנחשים האלה עושים את הטרנספורמציה בין העולמות, אם אתה עושה את העבודה מצדך.
עכשיו אני אדרדר את השיחה ואני אשאיר לך שורה משיר, ואת תגידי לי מאין היא לקוחה.
אוקיי.
שק. את הס מלחש, הנה בא הנחש.
זר לא יבין זה.
לגמרי.
רדיו מהות החיים.
מהות החיים.
24 שעות ביממה.
דרך אגב, אנחנו רוצים להמליץ, יש לך איזה תה חם להמליץ למאזינים שלנו? אתה מצוי בתמציות צמחים?
כלום, אני כל כך שמרן עם ננה ועשב לימון.
הבנתי אותך, טוב.
כל מה שגדל אצלי בפעם בחצר, עכשיו בעציצים.
יש אומרים, אני חושבת שננה דווקא יש לה איכות מקררת.
כן, יש אומרים. מים חמים מאוד, זה מבטיח לכם.
מקרר בתוך המים. כן, אבל זה גם יפה, כי אתה יודע, אפרופו שדיברנו על הסינים, יש הרבה תמציות של צמחים, שזה מגיע מתוך באמת עולם הרבליסטיקה עצום, שבמקור שלו נועד להבטיח חיים נצחיים. זה הפך להרבה מאוד רכיחות ואלכימיה. שגם זה, אבל בסדר, אם יהיה לנו תה וצמחים טוב, אז
נמליץ עליו בעתיד. אחד הדברים שאנחנו לומדים בהסתכלות על, על הטבע, על ה, זה את ההשתנות, את העובדה ש, ששום דבר לא נשאר לנצח, ובעצם זאת כל תורת החיים שלנו, כי אנחנו מבינים את העובדה הזאת שהכל, שהכל משתנה והכל הרעי, והכל, אתה חי ומת, וחי ומת, וחי ומת. אני יודע שזה, שזה למתקדמים. אני עוד לא שם, אבל צריך...
דווקא לך זה קרה.
כן, כן. אני רוצה לקרוא שיר של טוביה ריבנר. קצרצר, השתנויות. איך השמש מזדווגת עם ענן? איך הרוח משנה צורות עצים? ריח גשם באוויר. או, כל השמחה הזאת, גם אחריי.
כן. אז יש פה כמה דברים נורא יפים. קודם כל, טוביה ריבנר, שדרך אגב, אתמול מלאו 100 ימים להולדתו. הוא חי כמעט 100 שנה, הוא נפטר לפני כמה שנים, אני לא זוכרת בדיוק, אני חושבת 90 ומשהו, אבל 90 ומשהו הרבה. הוא חי את כל חייו בקיבוץ מרחביה. משורר יוצא מהכלל, בעדינותו, בחיבור לטבע, וגם היה זה שהוא עמד מאחורי המפעל הספרותי, הוא שמו לאה גולדברג. הוא היה זה שהם, איך לומר, לא אגיד פטרון, אבל היה בקשרים ספרותיים איתה, ועודד אותה בכתיבה, ולמד אצלה. איש שם היה, יש להם קשר מאוד פורה מבחינה ספרותית, והשיר הזה שמתבונן גם, אני מקווה דרך אגב שאני לא טועה בפרטים האלה על מי היה תלמיד של מי. אבל תכף תבדוק את זה. בכל מקרה, בשיר הזה הוא לא רק מסתכל על ההשתנויות ובאמירה הזאת שאחריי ימשיך הכל. כמו שאנחנו אומרים עכשיו, כשהכלניות פורחות בשדות בערי, והאדום האדום חוזר אל הדרום, ואנחנו ככה מתרגשים מהחיטה שצומחת, אלא גם מביא ללב הדיון, שוב מזכיר את הדבר שהוא באמת ביסוד כל הדברים, שהכל נתון בשינוי בלתי פוסק. העובדה שעכשיו קר, זה המקום שבו מתחיל הקיץ, כי בשיא הקור ובשיא החושך ובשיא ההתכנסות מתחילה הפתיחה, והכל מתחיל ברגע קצה של האחד מתחיל היפוכו, ככה מלמדת התורה הסינית, והמקום הזה של חורף לא מתחלף והופך להיות אביב וקיץ מתישהו אחר, אלא עכשיו. הדברים קורים עכשיו, כי לא רק עכשיו יש את מה שיש עכשיו, אלא עכשיו גם משתנה מה שיש עכשיו. ובלב החורף הזה עכשיו שאנחנו מכונסים, פוצעים ומפציעים וכמו נשלחים מעומק האדמה, זרעי האביב והרגע הבא. והדבר הזה שנקרא השתנות הוא פלא מאוד גדול. לא דבר הופך לדבר, דבר אחד נגמר ודבר שני מתחיל, אלא היות הדבר משמע אי היותו. בחורף כבר אנחנו עם האביב. עכשיו היה לי שיעור הבוקר שדיברנו על הזרע שהופך לפרח, ומי שאמרה שהפרח הוא פרח יפה כשרואים שהוא פורח, ואנחנו עלולים לשכוח שהוא היה גם פרח כשהוא היה זרע. אנחנו קוראים לו זרע, ואחר כך אנחנו קוראים לזה גבעול, ואחר כך אנחנו קוראים לזה פרח, ואחר כך אנחנו קוראים לזה פרח שעבר האבקה, והוא זרע לעתיד לבוא, ואנחנו מכנים את זה בחלק מהזמן פרח. אבל כל התהליך הזה שחלקו נגלה וחלקו נסתר, מצוי בהשתנות מתמדת, ואנחנו קוראים לו בשם הפשוט והיומרני ולא מדויק הזה, פרח, ובכך אנחנו מפסידים את התנועה שיש בתוכו, בתוך הקיום שלו. אז כן, החורף וההשתנות, וגם להזכיר לנו שאת הקור הזה וההתכנסות וההגירה, הבריחים גם נפתחים. כשהשמש מתקרבת ובאה. אז טוב לראות שהכל זה נתקיים גם אחריי.
כל זחל עושה את זה באופן מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. לא צריך
לו שום... הייתי זחל.
לא צריך לשכנע, כן. כן, מתעטף לו בשמיכה של...
כן.
של הגולם. חכה לרגע שבו הוא יהפוך לפרפר וחוזר חלילה.
וגם הדובים וגם הנחשים חדלים ממעשיהם וממשיכים להתקיים באיזשהו אופן שהוא שונה מהקיום שאנחנו מכירים. לוקחים את הזמן לעשות את העיבוד האנרגטי ולהפציע שוב באביב. באביב משוב וחזרה.
חברות וחברים, אנחנו ממש בסוף. תודה רבה לכם, ותזכרו שבחורף יש את הפוטנציאל של הקיץ והאביב והסתיו, ויהיה טוב, יהיה כן. טוב.
יהיה טוב. אולי נסיים בשיר אחד מיפן הרחוקה של משורר בשם ריוקן, שזה תרגום ישן שלו. אפילו בפתיתי השלג אפשר לראות את 3,000 העולמות. שוב נופלים פתיתי השלג. ככה.
וואו.
קוץ אלול. אז תודה רבה.
תודה רבה, נעמה.
חורף חם ונעים.
מהות החיים.